אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, יש עתיד.
שלום.
מה נשמע?
יכול להיות יותר טוב.
למה?
שבוע קשה, הרבה מועקה, טעון רגשית, טעון נפשית, פיזית, הרבה לילות בלי שינה, תקופה לא פשוטה.
אני רוצה לשאול שאלה, אולי תשמע לך קצת פרובוקטיבית, אבל בכל זאת, אין למחנה השני קצת אשמה? לא בתחילת ההפגנות, אבל עכשיו אולי אפשר להגיע לאיזשהו משהו, לא?
אתה מתכוון למחנה שלי?
כן.
שאני משתייכת אליו?
האם האשמה לא מוטלת פה על שני המחנות?
אשמה במה? אני מנסה לחשוב. באמת, בוא נעשה רגע חשבון נפש.
אולי בהפסקת השיחות בבית הנשיא?
אני לא חושבת שאנחנו אשמים בהפסקת השיחות. השיחות הופסקו, ממש לא. השיחות הופסקו בגלל שראש הממשלה לא עמד במה שסוכה מלכתחילה. ומראש הוא ידע שאם זה יקרה, אנחנו לא נחזור לשיחות. אנחנו התננו את כינוס הוועדה לבחירת שופטים, ולבחור את הנציגים. הנציגים לא נבחרו בזמנו, נבחרה רק קרין אלהרר, בזמן שהיה שם איזשהו תרגיל.
מהמחנה שלכם.
נכון, אבל לא נבחר הנציג השני, מה שאומר שלא ניתן היה לכנס את הוועדה.
בתקופה הזאת, אפשר לדבר?
לא.
למה?
מכיוון שהם לא עמדו בתנאים הבסיסיים והראשונים, על מי אנחנו נסמוך, אי אפשר להמשיך לגלגל את זה. ולכן אנחנו גם מחכים. מתי הוועדה תתכנס? אנחנו הגשנו עכשיו עתירה. אין שום כוונה לכנס את הוועדה, מכיוון שהם, מה זה הם טוענים? זה ברור, שאם הם לא שולטים בוועדה, אז למה לכנס אותה? עכשיו, מי נפגע מזה שהם לא מכנסים את הוועדה?
השופטים שלא מתמנים.
לא.
עם ישראל.
יפה. הרי אנחנו לא ממנים שופטים רק בעליון. ממנים שופטים לכל בתי המשפט. והאזרחים נפגעים מזה.
תראי מה קרה אבל. עצרתם את השיחות בבית הנשיא. ראיתם שזה לא הולך לשום מקום, ויותר מזה, מעבירים חקיקה בניגוד לרצונכם, ואז אני שומע את גנץ שאומר, בוא נחזור עכשיו לבית הנשיא. בוא נחזור עכשיו לשיחות. אז בשביל מה פרשת?
אני לא מייצגת את גנץ.
לא, אבל אני בכוונה שואל, כי הוא באופוזיציה.
בסדר,
והוא יחד איתכם.
באופוזיציה אני יכולה לדבר אך ורק בשמי ובשם יש עתיד.
לא, אבל אני יכול לשאול את השאלה.
אתה יכול לשאול את השאלה, אני אענה לך שאני לא יודעת מדוע אומר את זה. אני יכולה לומר לך שיש עתיד כרגע, אין שום כוונה לחזור לשיחות. זה לא על הפרק כרגע. החקיקה הזאת עברה, מראש אמרנו שאם החקיקה תעבור, אנחנו לא חוזרים לבית הנשיא. החקיקה הזו עברה באופן חד צדדי, בלי למצות את הדיונים בוועדת חוקה, בלי ששמענו את כל המומחים, למרות שדרשנו שוב ושוב לשמוע את עמדת שר הביטחון ומשרד הביטחון, מה אומרת החקיקה מבחינה ביטחונית, מה אומרת החקיקה מעוד הרבה בחינות. לא מצינו את הדיון. הדיונים בוועדת חוקה התנהלו בבריונות, בסתימת פיות, לא מצינו שום דבר. ולכן כרגע אין שום כוונה לחזור.
אני רוצה להציע לך סנריו קצת שונה. יכול להיות שגנץ מאוד מאוד רצה להישאר בבית הנשיא ולהמשיך את השיחות, אבל הוא נבהל מלפיד. זאת אפשרות. אפשרות גם שהוא הבין שהוא עשה טעות, שהוא פרש מבית הנשיא, ואז כשהוא ראה שזה הולך לכיוונים שאתם לא מסכימים להם, אמר אולי נחזור לבית הנשיא, ואז הוא חטף שטיפה מלפיד, שאמר כרגע אנחנו לא הולכים לשום מקום. יותר מזה, יכול להיות שגנץ ראה שבגלל שהוא פרש מבית הנשיא ובדיוק עשו סקר, הוא ירד בסקרים. ואז כשהוא אמר אני חוזר לבית הנשיא, או נחזור לבית הנשיא, הוא עלה שוב בסקרים. אז הכל עניין של פוזיציה, מה אומרים מסקרים?
אתה שוב
אני פעם... נתתי לך סנריו,
כן, אני מבינה,
את היית שם,
אבל...
את יודעת.
נכון, אבל אתה שואל אותי על גנץ,
אני שואל אותך על גנץ.
אין לי מושג מה...
אם גנץ היה פה הייתי שואל טוב,
כן,
אין לי את גנץ, אני שואל...
אני יכולה לומר לך.
מי שאיתו באותו מחנה.
אני איתו באותו מחנה, אבל אני לא איתו באותה סיעה,
באותו ראש.
מפלגה. ובטח ובטח לא באותו ראש. לכן אני לא יודעת בדיוק מה עבר לו בראש ומה לא, ואני לא חושבת...
את לא חושבת שאני צודק?
לא.
בואי תהיה לשנייה
לא
אחת
יודעת,
פרשנית, באמת... לשנייה פרשנית.
אז אני אומר לך...
חיצונית, לא עזבי את שאת באותו מחנה, אבל במפלגה אחרת. יכול להיות שמה שאני אומר זה נכון?
אני יכולה לומר לך רק דבר אחד. מה מפלגה של גנץ חושבת, עושה פועלת, אין לי אני לא מעסיקה את עצמי.
אתם לא מתואמים, יסמין.
בטח שכן, הראשי סיעות בהחלט מתואמים.
אז איך זה קרה?
אבל אתה חייב להבין שיש הבדל בין יש עתיד לבין המחנה הממלכתי.
לא, זה ברור לי, זה ברור לי.
יש עתיד מאוד מאוד עקבית באג'נדה שלה.
זה נכון.
מאוד מאוד רואה למרחקים ארוכים, מסתכלת קדימה. אנחנו לא פועלים לפי עכשיו וכרגע, אבל לגבי הסקרים, אוקיי? בוא נדבר על זה. במשך 4 חודשים לקואליציה אין רוב.
גם לאופוזיציה אין רוב.
בטח שכן.
לא, ודאי שלא. לא, בהחלט לא.
תשמע, אנחנו רואים את אותם סקרים?
אותם סקרים.
אותם סקרים.
אם את רוצה להחשיב את המשותפת,
אני לא מחשיבה את המשותפת, וזה לא העניין.
תראה, אנחנו...
שנייה, אנחנו לא 45, אנחנו 50
ו... 47, סליחה.
8 בערך, אוקיי?
בסדר, אם את תוסיפי את מנסור עבאס, אתם מגיעים ל-54.
לא. לא. אנחנו מגיעים ל-58, כי בכל סקר אנחנו 64, אוקיי? אבל...
בתנאי שמרץ ועבודה עוברים את אחוז החסימה.
אבל זה לא העניין, תשמע, לא אנחנו בממשלה כרגע.
שנייה,
לא. רק אם העבודה עוברת. אנחנו לא בממשלה עכשיו, אבל מי שבממשלה איבד את הרוב שלו בעקביות כבר 4 חודשים שהם לא עוברים את ה-53-54 מנדטים. וזה מראה על משהו. וזה מראה על כך שרוב הציבור לא מעוניין בחקיקה הזאת.
את יודעת מה מעציב? הם לא יכולים להקים קואליציה, וגם אתם לא יכולים להקים קואליציה. ואנחנו נכנסים עוד פעם לדד אנד. אנחנו נכנסים שוב למצב שבו המדינה לא יודעת לאן הולכת. אנחנו רואים את הטלוויזיה שהיא אפילו מוטה קצת, והם אומרים דברים שדקה אחרי זה מסתבר שהם לא בדיוק נכונים, אני אשמיע לך כמה דברים, עם אג'נדה. אז סך הכל מי נפגע? את ואני והילדים שלנו. המדינה עומדת היום במצב שלא עמדה מעולם. אי אפשר אולי קצת להוריד את הראש משני הצדדים ולהגיד, אתם יודעים מה? כל הצדק איתנו, אתכם. והם יגידו, כל הצדק איתנו, איתם. אבל באיזשהו מקום, המדינה מאבדת את הלגיטימציה שלה בפני כל מיני גופים שהם מחליטים כיצד תראה הכלכלה שלנו, והם חוששים. וארצות הברית שאומרת דברים שמעולם לא אמרה על ישראל, לא הגיע הזמן אולי באמת לשבת ביחד, ולא בבית הנשיא, אלא לפני בית הנשיא, או מאחורי בית הנשיא, בבית שלך ושל אחרים, מהצד השני, ולהגיע לאיזשהם הסכמים?
אני אומר שני דברים. אחד, אין כרגע בחירות, ולכן אנחנו מדברים על הסקרים כמשהו כללי שמראה על תמיכה או לא תמיכה.
צודקת.
אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, אני כן חושבת שמתוך השבר הגדול הזה, בסופו של דבר, קרה משהו אחד טוב, אוקיי? התעורר מחנה מאוד מאוד גדול, מחנה הליברלי, שהוא לא פחות יהודי מאף אחד אחר, אוקיי?
ברור שלא.
ואני חושבת... אם אתה שואל רק לדעתי האישית, אז כן, אני חושבת שקיצוניים צריכים להיות בחוץ וצריכה לקום ממשלה שיש בה הסכמות רחבות, אוקיי? זה החזון, אני חושבת, של כל אזרח במדינת ישראל. אבל אתה שוכח משהו אחד פשוט. ביבי נתניהו, שהקים ראש הממשלה, שהקים את הממשלה הזאת, הוא לא אמר, אני רוצה להקים מחנה שמבוסס על הסכמות רחבות. לא! הוא אמר, אני רוצה מחנה, ממשלה שהיא ימין ימין, שתהיה עם אג'נדה ימין, ימנית והכל. הוא בחר להקים ממשלה עם בן גביר, הוא בחר להקים ממשלה עם סמוטריץ', הוא בחר, ברור שלא הייתה לו ברירה.
אני רוצה לשאול.
אבל הוא גם מעולם לא הראה איזשהו רצון לממשלה רחבה. איזה שיחות היו לפני הבחירות?
היו שיחות לפני הבחירות.
לא היו.
היו שיחות לפני הבחירות. היו שיחות, תאמין לי שאני יודע.
אוקיי.
את יודעת איך אני יודע? אני יודע.
אוקיי.
ומיד אחרי הבחירות, הצד האחד אמר לא רוצה. אני יכול להבין את זה. ביבי התנהג בצורה מסוימת כלפי גנץ, וגנץ לא האמין לו. בואי, אני...
של להתפלא, כן.
לא, לא, אני לא מתפלא. אבל אני שוב אומר, אם אתם הייתם מסכימים בצורה פומבית, אתם אומרים כך, אנחנו מעדיפים לבלוע את האלבון של גן שהוא נעליו, אתם זה המחנה, ואנחנו הולך לקואליציה בתנאי שלא תכניס את הקיצוניים, הייתה ממשלה.
אולי, זה איזשהו תרחיש שלא שמענו שום פנייה מאיזושהי צד, אבל אני אומר לך משהו, אני שוב אדבר רק בשם יש עתיד ולא בשם גנץ. יש עתיד לא תשב תחת ראש ממשלה שיש לו שלושה כתבי אישום.
הנה אמרתי.
שהוא בעצמו, נכון? ואנחנו גאים בזה.
אבל המדינה הייתה חשובה.
והוא בעצמו, שנייה, בעצמו, בקולו, ראש הממשלה, אמר את זה גם, אוקיי? ראש ממשלה ששוקוע עד צוואר, בבתי משפט, לא יכול לנהל מדינה. אתמול אמרה היועצת המשפטית שהוא מנצל לרעה ולטובתו את הכנסת ואת הממשלה כדי להתמודד עם הנושאים הפרטיים שלו. התכבד ראש הממשלה להתעסק בנושאים האישיים שלו, שיגיע לבית משפט, והלוואי ויצא זכאי, אתה יודע, כי זה מאוד מביך מה שקורה. הלוואי ויצא זכאי. יש אנשים לא פחות טובים שיכולים למלא את מקומו. ואז אולי אפשר להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה. אבל נכון לכרגע, עם כל מה שקורה, יש עתיד, לא תיכנס לממשלה. מעבר לכך, שמעולם לא יכולנו לסמוך על שום מילה שהוא אומר. הרי לפני כמה זמן הוא אמר למודיס, שהחקיקה הזאת היא לא תעבור ללא הסכמה רחבה. מודיס הוציאו איזשהו תרחיש, והנה וקרה מה שקרה. אני לא חושבת שבמערכת...
מודיס אבל לא הורידה את הדירוג.
אבל היא נתנה הזהרה מאוד מאוד חמורה.
נכון.
אנחנו יודעים שיש פחות, 70% פחות השקעות באי-טק רק בחודשים האחרונים. אנחנו יודעים שאנחנו צפויים למשבר כלכלי מאוד מאוד קשה שיפגע בכל אזרח וכבר פוגע, כי המשכנתה של כולם, כולל של שלי, עלתה במינימום 1,000 שקלים. אנחנו יודעים שהתחבורה הציבורית עלתה, והבוקר אני קוראת שרק... בערים החרדיות 50% הנחה על תחבורה ציבורית. עכשיו תסביר לי מדוע בבאר שבע לא.
אין לי תשובה.
אתה יודע מי רוב המשתמשים בתחבורה ציבורית?
כן, מאותה
נשים.
יכולת.
נשים.
כן.
אוקיי? אז תסביר לי איך אני אמורה להסביר למצביעים שלי, אוקיי? שחלקם גם קשי יום, אני עוסקת המון בדיור הציבורי, זה לא בדיוק אנשים פריבילגיים. למה להם לא מגיע 50% הנחה בתחבורה הציבורית? ומפה השבר הגדול, שבזמן הזה, בזמן שכולנו מתמודדים עם אתגרים ביטחוניים מאוד מאוד קשים, ועם אתגרים כלכליים קשים, ואני באמת נמצאת בהמון המון ועדות, ולא משנה כל ועדה שאני נכנסת אליה, אני נתקלת בהזנחה פושעת. אתה יודע מה הולך לקרוא עוד 10 שנים בתחום הסיעוד?
כן.
10,000 מיטות יהיו חסרות. האם מישהו מטפל בזה? האם מישהו קיים דיון אחד בנושא? אני אומרת לך חד משמעית לא. האם אתה יודע מה קורה בכפרי הנוער, בפנימיות, ששם נמצאים הילדים, שהוצאו מהבתים שלהם בצווי בית משפט? הם בקריסה טוטלית. האם מישהו חושב איך לפתור את זה? לא. האם יצא לך להביט בתקציב של המשרד של אורית סטרוק בתקציבים שלה? כי אני יודעת אותו ב-2000, אתה תרצה לשמוע. אז מפה השבר הגדול, שהתחושה היא שהממשלה הזאת דואגת אך ורק למגזר אחד, והזניחה לחלוטין מגזר שהוא חילוני, גם קשי יום, וגם מתייחסת אליו פחות טוב. ואני חושבת ש...
יש משהו קצת במה שאת אומרת. חלק גדול מהמצביעים של הימין, של הליכוד, זה אנשים קשי יום.
כן.
זה אנשים שלפעמים אין להם כסף לסיים את החודש.
נכון.
אז מה, הממשלה עובדת גם נגדם? מילא את אומרת לי החרדים, אבל אני מדבר איתך על אנשים שהם מצביעי ליכוד.
חד משמעי, כן.
בפריפריה.
חד משמעי,
כן. מה האינטרס שלהם לעבוד נגדם?
לא סופרים אותם, זה לא לעבוד נגדם, זה לא סופרים אותם.
הם צריכים אותם, הם צריכים אותם ביום ההצבעה.
הם צריכים אותם, אבל הם רואים שממשלה אחרי ממשלה אחרי ממשלה לא דואגים להם, והם עדיין ממשיכים להצביע. אל תשאל אותי, בעיניי זו תעלומה. זה באמת תעלומה.
אז תגידי לי, אני לא שופטת אגב. שנה וחצי הייתם בשלטון.
שנה, כן, ועוד חצי שנה בחירות, כן.
שנה וחצי. מה שונה כלפי אותם מעונות, כלפי החרדים שאת אומרת שהם מקבלים יותר, מה השתנה?
תראה, אני יכולה לשבת רק תוכנית שלמה ולספר לך
לא,
מה
לא
השתנה.
צריך.
אוקיי? אני אתן לך כמה דוגמאות.
בבקשה.
בוא נתחיל מזה. שכר הנכים עלה, אוקיי? כן. הקצבה של הנכים עלתה.
כן, אבל את יודעת מתי הייתה הצעת החוק?
מה?
הצעת החוק להעלאה של הנכים הייתה עוד בתקופה הקודמת.
לא הצעת חוק, לא, אני לא מדברת על הצעת חוק.
לא, הייתה הצעת חוק להעלאת קצבת הנכים.
יש שני דברים נפרדים, אוקיי? הצעת החוק שעברה, היא מתייחסת לבעלי מוגבלויות, זה משהו אחר. שני מיליארד שקלים הושקעו כדי לשלב בעלי מוגבלויות בקהילה.
כבוד.
אוקיי? שתי מיליארד. דבר, מה שדיברתי עליו בהתחלה, אנחנו מדברים על קצבת נכות. קצבת הנכות, אוקיי? עלתה ב-800 שקלים.
זה אותו דבר.
בתקופתנו, לא. שני דברים נפרדים. השני מיליארד לשילוב בעלי מוגבלויות, זה בעלי מוגבלויות שנמצאים באוסטלים, במוסדות. הרעיון הוא להחזיר אותם ולשלב אותם חזרה בקהילה.
אוקיי, מה עוד?
אוקיי? השכר של הבטחת הכנסה. אלינו? אלינו. את שכר המורים אלינו? אלינו. את, הגענו להסכמים עם עובדות סוציאליות? אוקיי? בפעימות? אלינו. זאת אומרת, וכמובן אני מדברת על ניצולי שואה, וזה רק דוגמה קטנה. זאת אומרת שהממשלה הקודמת, קודם כל, היה לך שקט. היא לא גרה לך בסלון כל היום, היה לך שקט. פשוט אנשי המקצוע עבדו, עשו את העבודה שלהם, בלי לעשות רעש וצלצולים.
שאלה אחרת, יסמין. נתניהו הסביר, הסכמנו לעצור את החקיקה, עצרנו אותה לשלושה חודשים רציפים. עכשיו יש פגרה. אתם מתחילים מתי את הפגרה? אוטוטו, לא?
כן, ביום שני.
ביום שני מתחילה הפגרה. יש לכם כמה וכמה שבועות טובים לשבת ולדבר. תשבו, תדברו.
אנחנו? לא. על מה, על מה נדבר עכשיו? באמת, על מה?
על המשך
החקיקה עברה.
המשך החקיקה. עבר סעיף אחד.
תשמע, המסע ומתן...
אמרת לי לא, לא הבנתי.
כן.
אמרת, לא, לא תשבו, דברו.
כרגע לא. אלא אם כן... הם יבטלו את החקיקה, יעצרו את החקיקה לחלוטין.
עוצרים, לא, פגרה.
אחד, התחייבות, מה זה עוצרים?
לא, לא, רגע.
אנחנו רוצים התחייבות
לא
בחקיקה.
טוב, יסמין, לא הסברתי את עצמי טוב.
אוקיי.
עומדת להיות עכשיו פגרה של תקופה, כמה הפגרה שלכם?
עד אחרי החגים.
עד אחרי החגים.
כן.
ואני שואל, בתקופה הזאת,
כן.
תשבו, תדברו על המשך החקיקה בהסכמה, כי זה מה שביבי אומר.
ראשית, אתה יודע, זה...
את לא מאמינה לו, אבל אני
לא,
שואל.
אני, לא תוכיחו. שאני לא מאמינה בו.
אז אתם לא הולכים...
זה נורא, אז אני אומר, אני ענה. אחד, זה נורא נוח להעביר חקיקה ואז להגיד בוא נשב לדבר. דבר שני, לא נעים לי לומר לך, לא נעים לי לומר לך, אבל ביבי לא זה שמחליט, אוקיי? כמו שראינו. מי שמחליט זה לוין, רוטמן...
אז אתם משחקים לידיו אם אתם אומרים לא.
בן גביר.
אז אתם משחקים לידיו אם אתם אומרים לא.
ראש הממשלה איבד שליטה לחלוטין על הממשלה שלו.
אמרת את זה.
וראינו את זה ביום של החקיקה.
אמרת את זה,
שתיים, בואו נדבר אחרי שהחקיקה עברה. לא רלוונטי.
עברה חקיקה.
שלוש, אנחנו כבר אמרנו להם.
לא, אבל יסמין, רגע. עברה חקיקה...
נכון.
בנושא אחד.
כן.
יש לכם עוד שלושה, ארבעה נושאים שאתם צריכים להעביר.
שהממשלה
רוצה להעביר. שהממשלה.
אנחנו לא צריכים.
אתם צריכים, כי אתם צריכים להיות שותפים לזה. אבל, האם, השאלה שלי היא ברורה, האם אתם תשבו, או תביאו נכונות לשבת עכשיו, על הדברים הבאים?
כרגע לא. זאת התשובה. כרגע לא, מכמה סיבות. אחת, לא מאמינים. שתיים,
אתה יודע,
באנגלית אומרים too little too late, אתה יודע. זה, אנחנו דרשנו,
מה, הדברים הכי חשובים עכשיו?
דרשנו, גם בזמן הקריאה, בין שנייה לשלישית, אני לא יודעת אם ראית את המליאה.
ראיתי את המליאה.
קראנו, תעצרו, תעצרו, תעצרו. אם ההצבעה הזאת הייתה חשאית,
אבל רציתם לכוחה שלהם את הידיים.
ממש לא. תשעה חברי כנסת מהליכוד, לא היו מצביעים. ביום החקיקה, בפרסה, מאחורי המליאה, ישבתי עם יועצת של אחד מהשרים. אוקיי? יועצת. היא בכתה דמעות. היא בכתה דמעות. הלב שלה נשבר. היא לא האמינה שזה מה שקורה, ושהשר שאיתו היא עובדת, נאלץ להצביע על זה.
אני רוצה לדבר איתך על עילת הסבירות.
אוקיי.
אבל לפני זה, אני רוצה להשמיע לך משהו.
אוקיי.
בסדר?
אני נגד ביטול, אני נגד צמצום של עילת הסבירות. אני מוכן לבטל את עילת הסבירות, היא מילה תפקיד חשוב, אבל יכול להיות שהגיע הזמנה.
אני חושב שלא צריך להעביר את עילת הסבירות. ואז חיברו אותו על יום אחר שאומר, כן, צריך לבטל את עילת הסבירות. עכשיו, שומע את זה אדם מן היישוב, ואומר, את זוכרת שאמרו על פרס בעד או נגד? את זוכרת את זה?
כן.
אז הוא בעד או נגד? אהרון ברק, למי שלא קלט.
אני חושבת שהוא הבהיר באופן חד משמעי שהוא נגד צמצום עילת הסבירות.
אבל הוא אמר בקולו בעד.
אני חושבת, אוקיי? אני לא שמעתי. אתה כל פעם שואל אותי, אתה רוצה שאני אדבר בשם אנשים אחרים? אני יכולה לומר לך.
יסמין, השיחה איתנו זה לא רעיון.
כן, לא, אני אומרת.
זה שיחה בין חברים.
אני רוצה להסביר משהו.
את יודעת, לפעמים אני צוחק, כי בעצם אני שומע דברים כאלה, ודקה אחרי זה אני שומע דבר אחר.
אתה אומר מה האזרח יחשוב.
בדיוק.
אז אני אגיד מה האזרח יחשוב.
ואת אזרחית מודאגת.
נכון, חד משמעית.
במקרה גם חברת כנסת, אבל אזרחית מודאגת.
נכון, אבל קודם כל אני אזרחית.
בדיוק.
ואני רוצה לומר מה אני מרגישה, ומה אני חושבת. כל מי שגם, גם יאיר התבטא על זה בעבר, על עילת הסבירות.
על צמצום עילת הסבירות.
נכון, וגם גדעון שר.
וגם תומי לפיד.
אבל כחלק שלם מתוכנית שלמה. מה זה אומר? או חוקה, או עיגון של חוקי יסוד שיגנו על האזרחים.
אני מסכים ב-100%.
אז יכול להיות
אתמול,
שגם ברק
יצא
דיבר.
יצא לך לצפות אתמול בערוץ 12 במקרה, ולזכותו יאמר, הם הביאו אנשים שמבינים דבר או שניים במשפטים, בטח יותר ממני, אולי לא, אולי לא ממך, אבל
ממני
בוודאי.
לא משפטנית.
ושמעתי את הדיון המאוד מאוד מעניין בנושא של צמצום עילת הסבירות. כולם רוצים לצמצם את עילת הסבירות. ואני שואל, אוקיי, בוא נגיד שכל הצדק איתכם, אבל המדינה יותר חשובה מהצדק. ואני שומע את כבוד השופט ברק, שאומר, אני נגד צמצום עילת הסבירות. ואז מעמתים אותו עם חלק אחר שהוא אומר, אחרי זה, אני בעד צמצום עילת הסבירות. עומד מישהו מהצד, ולא חשוב מאיזה מפלגה, הוא אומר, וואלה, בלבלת אותנו. אתה בעד או נגד? וזה לא הדבר היחידי.
אז ראשית אני מציעה, למי שכן יש לו חלק בהחלטות האלה, להעמיק וללמוד את זה, ולקבל איזשהו דעה גם משלו על זה. ואני יכולה לומר לך,
שמעתי טובה מומחים שמדברים אתמול.
אבל אתה אומר, איך את אמורה להחליט, את מבולבלת. אז אני ישבתי ולמדתי את זה, ואני יכולה להגיד לך מה למדתי. למדתי שלפני 3 שבועות בערך חודש, ניתן פסק דין, אוקיי?
בנושא העובדים הזרים.
לא.
חשבתי שעל זה.
לא.
כי גם לטובת, פה, כי גם פה זה לא היה בסדר.
לטובת דיירי הדיור הציבורי. כי זה הנושאים שאני עוסקת בהם.
אוקיי.
בזכות עילת הסבירות, לא פינו דייר של הדיור הציבורי.
נהדר.
מהבית שלו.
נהדר.
אוקיי? זאת אומרת, שעילת הסבירות משמשת ומגנה.
אבל מצד שני, בית המשפט קבע דברים מסוימים, לגבי אנשים שצריכים לעזוב את הארץ, ונמצאים פה בצורה לא חוקית, שקוממו הרבה מאוד אנשים, שנמצאים בדרום תל אביב, ואומרים לך, אנחנו כבר לא יכולים לגור
אבל
פה.
אבל אתה מבין ש... בוא, אני דווקא חשוב לי לדבר על זה. אתה מבין שההחלטה שניתנה שם לא קשורה בשום קשר למסתננים, היא קשורה לעובדים זרים שהגיעו, אני אומר לך, באישור המדינה. מה שקרה זה שהם חרגו, ובגלל החריגה שלהם בזמן, פה אחד, כי הוא אגב נפל ושבר את הגב, אוקיי? זה שרצו לקחת להם את כספי הפנסיה. עכשיו,
זאת הייתה באמת, תראי, גם פה היה אפשר לשנות. זאת הייתה איזושהי סנקציה על אנשים, סיימתם את עבודתכם, תעזבו את הארץ, כמו בכל מדינה נורמלית. בארצות הברית מכניסים אותם לכלא, פה לא.
אז קודם כל הכניסו אותם לכלא, אתה שוכח את חולות.
מוטל הנושא
אבל
הזה.
אבל אני רוצה לומר לך, כל המקרה הזה היה בגלל שני עובדים כאלה, שאחד מהם נאלץ להישאר
לא
כאן ולחרוג.
לא מדויק.
המקרה,
ואני,
אני אומרת לא, על, לא, על אז, הדיון אז הזה, אני, הוא היה על שני עובדים.
אז תרשי לי להגיד לך שהדיון הזה לא היה רק על זה. אני בהבנותיי גם משמש קונסול של מדינה, שיש כאן עובדים שהגיעו לארץ בצורה לא חוקית. ואני מוציא להם את האישרות כדי להוציא אותם מהארץ. אנשים האלה לא רוצים לעזוב את המדינה. הם נמצאים פה בצורה לא חוקית המון זמן. וכשאת לוקחת אותם, אומרים, אני אלך לבגץ. ובגץ בהרבה מאוד פעמים נותן להם סעד במקום שהוא לא צריך. ואני אומר לך, כי אני רואה את האנשים האלה, אני הולך לבתי הסוהר.
אבל הדיון בבית המשפט לא היה
לא,
שפעם.
אתה
מדבר על מסתננים.
כן. זה לא מסתננים, הגיעו כחוק.
אז זה מה שאני אומרת.
אף אחד, לא אוקיי. אלה שאני מדברת. אלה שאני מדבר עליהם, הגיעו כחוק. הגיעו לעבוד במשק בית, בעזרה לנכים.
בבנייה, נגמר בבנייה, בחקלאות,
בבנייה, למרות בסיעוד. שבנייה זה משהו אחר. כן, בסיעוד, אמרתי. סיוע לבעלי מוגבלויות. אבל הם סיימו. הם כבר לא עובדים במקצוע שהם לשמו הגיעו. הם כבר לא עוזרים לאנשים נכים. הם הולכים היום ועושים דברים אחרים לגמרי. ויוצרים קהילה שעושה כאן לפעמים, כן, לפעמים, גם פשיעה. לא מדבר על אלה, אני מדבר על אחרים. הם צריכים לעזוב את הארץ. אולי בית המשפט היה צריך להגיד משהו אחר? אני מבטל, אין סנקציות. אבל אם אתם לא תעזבו ולהתנות, בית המשפט יודע לעשות את זה. הוא לא עשה את זה. הוא פשוט פסל את זה.
תשמע, הנושא הזה הוא מורכב.
הוא מורכב, אני יודע.
הוא נוגע מאוד לליבי.
גם אפשר למצות אותו בשאלה ותשובה.
אני אומר מה שאני כן מרגישה לגבי הנושא הזה, אוקיי? מדינת ישראל זקוקה מאוד...
לכוח אדם.
לכוח אדם הזה.
מביאים עכשיו. אוקיי? ניסים, מאודו, יש הסכמים.
מביאים, וזה עדיין לא מספיק, אוקיי? אנחנו במחסור חמור.
מסכים איתך. מסכים.
לצערי, כן, מה שקורה זה שכל אלה, לפחות ממה שאני יודעת, כל אלה שנשארים פה, אחרי שפג תוקף הוויזה שלהם,
הם
עובדים במסעדות, אוקיי? רובם עובדים במסעדות, ואיך אמר לי, השבוע מסעדן, שאם הם לא היו, הענף הזה הקורס. כי הישראלים, שנייה, רגע, נלי, אני חשוב לי לומר את זה.
את אומרת, הישראלים לא רוצים לעבוד, אני אגיד לך, אבל למה הם לא רוצים לעבוד?
נו.
כי יש לי בן משפחה, שעבד בחוץ העיר, הוא אומר לי, תשמע, הם עושקים אותנו. אתמול הייתה כתבה בטלוויזיה, כמה וכמה אנשים שהרימו אותם בנמל תל אביב, במסעדות, שאנשים שהיו אמורים לשלם בתום הארוחה, ולא שילמו והברחו. אז לוקחים מהם את הכסף הזה, בעלי הבית, בעלי המסעדות. אז הם מביאים את העובדים הזרים, אבל אלה שנמצאים ורוצים לעבוד, משלמים להם משכורת רעה.
נכון.
חלק, אני לא מטיל את האשמה על כולם, בוודאי, מבעלי המסעדות נוגסים בהם ולוקחים להם, אני לא יודע, את הכסף שמישהו ברח ולא שילם, לוקחים להם את הכסף.
Okay.
תשלמו להם יותר כסף, יהיו לכם יותר עובדים. אל תעסיק אותם במחירים כל כך נמוכים. לכן באים הזרים ועובדים.
זה לא... זה אולי מדויק במסעדות, אבל אם תיקח לדוגמה את החקלאות. לא, קח לדוגמה את החקלאות.
החקלאות זה משהו.
זה ענף שאנחנו, ההורים שלנו, ומי שהקים את המדינה הזאת, זה מה שהוא עשה. הוא עסק בכתיף, הוא עסק בשתילה. היום, השכר שם הוא לא נמוך, ועדיין ישראלים לא מגיעים.
אני עסקתי בקיבוץ בהוצאת בצלים מהרצפה, סליחה, מהקרקע.
האם הילדים שלך היו עוסקים בזה?
לא, כי הם גדלו למשהו אחר.
אני לא שופטת אגב, אוקיי?
כן, אני מסכים איתך.
אבל אני אומרת שבחקלאות...
אבל יש הרבה שכן עוסקים.
מעט מאוד ישראלים, ובחקלאות לא משלמים מעט, משלמים הרבה. אבל הם אומרים לי, הם נמלטים, הם בורחים. כשיש חקלאות בדרום, אני יותר נפגשתי עם חקלאים מהדרום. ובערבה, ובעוטף, והם בחום אימים, צריכים לעבוד שם ולעסוק בכתיף, הם... נשארים שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים ונמלטים, ואז אתה צריך ללמד
אני
מחדש.
אני כל כך רוצה להמשיך את השיחה, אבל יש לי עוד קצת
כן.
זמן. תרשי לי לשאול עוד כמה שאלות.
כן.
בסדר? ישבנו במשרד ודיברנו על זה שאנשים עושים דברים בלתי חוקיים בעליל, בשם, בוא נגיד, הזכות להפגנה. ואת אמרת לי, לא צריכים לעשות דברים בלתי חוקיים, ואני קיבלתי את מה שאת אומרת. אבל אם אני שומע דברים שאומר ראש ממשלה לשעבר, אני מתפוצץ. צריך להשמיע לך משהו.
אוקיי.
מה אתה מציע שנעשה? התמצית של תשובתו הייתה, אתם, בסכן אביב לשעבר, מותג חזק מאוד בחברה הישראלית, אתם צריכים למצוא מביניכם קבוצה משמעותית שמוכנה לתכנן ולבצע פעולות מחאה פרובוקטיביות על גבול החוקיות, שימשכו תשומת לב ציבורית ויציתו גל של מחאה גדול.
לעשות דברים בלתי חוקיים שיציתו גל מחאה גדול.
מי אמר את זה? לא הבנתי.
אמר אדם ששם בישיבה...
אמרת ראש ממשלה שעבר.
כן.
מי?
ברק.
אוקיי.
הוא מצטט את מה שברק אמר להם בישיבה.
כן.
את שומעת את זה? את מקבלת את זה?
אני
בטוח שלא.
לא, אני גם לא כל כך מתייחסת לזה. אני לא
למה?
מבינה.
אבל
כי הוא לא נבחר ציבור כרגע. הוא לא שום דבר.
אבל הם מביאים אותו
לא...
שידבר.
בסדר, הביאו אותו שידבר, אז מה, אני אמורה להתייחס לכל אחד שמדבר? לא, אני לא מתייחס לזה. אני בעד המחאה, אני חושבת שזו מחאה של פטריוטים ציונים שאוהבים את הארץ, שמודאגים.
אף אחד לא אמר שלא.
אני חושבת שבהתחשב בזה שזאת מחאה שנמשכת כבר 29 שבועות, מקרי האלימות היו יותר מצד המשטרה מאשר מצד המפגינים, ואני חושבת שזאת מחאה יחסית באמת באמת ראויה. אתה יודע, יום שישי שעבר,
את עסקת משטרה, ואני רוצה להשמיע ברשותך עוד קטע קטן.
אוקיי.
המחאה הזאת, לפי שיפוטי מההיכרות שלי עם האנשים האלה, כל התנגשות רק דורכת אותם יותר. ככל שתהיה התנגשות עם המשטרה, זה יעצים.
אני לא ממש מסכימה עם זה. אני מבינה שזה גם מאוד ברק לפי הכל
שזיתי.
אני ממש לא מסכימה עם זה. אני גם לא כך מתייחס לזה. המחאה הזאת צמחה מהעם.
שדעת, לברק יש המון המון אנשים שמעריצים אותו. הוא עשה דברים נפלאים עבור המדינה. וכשאת לוקחת אדם בסדר גודל כזה, שאומנם הוא לא ראש ממשלה, הוא אמר בהמשך עוד כמה דברים, עד שלא יהיה פה דם ברחובות, או ועוד כל מיני דברים כאלה שאני לא יכולת אפילו להשמיע אותם, אנשים האלה שומעים אותו. והטלוויזיה מפמפמת אותו שוב ושוב ושוב.
תראי,
כשאדם מוציא נשק בקיבוץ ורוצה לגרש אנשים על איזה שהוא יורה באוויר, וראיתי את התמונות ונחרדתי, מה היה קורה אם זה היה בצד שני? אם מישהו היה מוציא נשק ליד הבית של אחד מחברי הכנסת, או השרים, ויורה באוויר, הוא היה נעצר.
גם הוא נעצר.
הוא לא נעצר, הוא נעצר ושוחרר בשנייה.
ממש לא, במקרה אני מכירה, אבל
בסדר, אוקיי, אז לא נעצר, בסדר, אבל מה?
אחד הוא נעצר, הוא בילה לילה במעצר, כמובן שנשקו נלקח, והוא ישלם את המחיר על זה, וכך צריך.
אני מקווה מאוד שהוא ישלם את המחיר.
אני בטח לא מגבה אף אחד שנוהג באלימות קיצונית, אוקיי? אבל אני באמת חושבת שבהתחשב בזה ש-29 שבועות, אנשים נמצאים בחוץ, בגשם, בחום קיצוני, מוותרים על ימי עבודה, מוותרים על זמן הפרטי שלהם, עולים ברגל, ברגל לירושלים בשבוע שבו החום הכי קיצוני שהיה במשך כל השנה הזאת, לא מבטרים עם ילדים על הידיים, אנשים עם קביים, זה היה מעורר השראה, מעורר השראה, ומשאירים אחריהם אוכל, שתייה, זה משאירים לכם הכל נקי, מבריק. ובבוקר אני לא הייתי מצליח לראות את הסרטון הזה שבאמת ריגש אותי מגן סקר, גן סקר? כן, אני לא מתבלבל בשם,
גן סקר בירושלים,
כן, שהם קמים בבוקר, ותפילה המונית, וכולם עם תליתות וכיפות, ואתה רואה שם את מדינת ישראל, עם כל העירוב שלה, דתיים וחילונים, ויהודים, ונשים, וגברים, וזה מעורר השראה. וביום שישי שעבר, בזמן שאתה רואה בשיא החום, בשיא הצהריים, אלפי, עשרות אלפי אנשים עולים בעלייה לירושלים. באותו זמן קופץ לי סרטון נוסף. אתה יודע איזה סרטון?
כן.
איזה?
שזרקה.
לא.
איזה?
של אחד משרי הממשלה, אוקיי? דודי אמסלה, מערך את השרה רגב במה שנראה כמו מסיבת בריכה עם קריוקי, אוקיי? זה מה שראיתי לנגד עיניי, את שני הסרטונים האלה. מה אני אמורה לחוש? בתור אזרחית, לא בתור חברת כנסת.
טוב, זה קצת,
מה אני אמורה לחוש? בזמן שכל העם נקרא,
זה קצת פופוליסטי.
לא, זה לא.
זה קצת פופוליסטי להגיד את זה.
ממש לא, כי זאת התחושה. כי בזמן שחצי עם נקרא בחוץ, נקרא, הם מצלמים סלפי של וואלה, עשינו את זה. באמת, מה אני אגיד, להוריד בפניכם את הכובע. הצלחתם עם 64 להעביר חקיקה. יש ניתוק נוראי מצד הקואליציה כרגע למה שקורה ברחובות.
את יודעת מה צחקתי? צחקתי כשהעבירו את החוק ב-64-0, האפס היה בגלל שאף אחד לא רוצה להיכנס למליאה בהוראה של זהו. ואז אמרתם, מישהו אמר, לא יודע, לפיד או גנץ, אני חושב שגנץ אמר את זה, הוא אמר, כמו בקוריאה, העברתם 64-0, אבל אתם לא נכנסתם. האם אתם נכנסים? היה 64-30-40. אז את יודעת, זה מצחיק קצת להגיד, אני לא אכנס, אבל עברתם 64-0.
הרעיון,
את לא מסכימה איתי, זה קצת מגוחך.
לא, הרעיון היה להעביר מסר, אוקיי? שאנחנו לא נהיה כבר יותר חלק מהפרסה הזאת. זה אחד. שתיים, באמת באמת, שבאופן אישי, לי לא היה בא לראות את צהלות השמחה על מה שקורה. לא היה בא לי. אז טוב שיצאנו, זה היה נראה רע מאוד, הם נראים רע מאוד בזכיחות שלהם, בשמחה לעד שלהם, זה נראה כמו יצר נקמנות אחד גדול, הם כל היום מנופפים בשד העדתי, בדברים יסמין, שהם לא רלוונטיים כבר.
אנחנו עם אחד. הסורים, האיראנים יושבים על הגדר.
נכון.
ולי אין ספק, למרות הדברים שאמרת, שכשהטייסים יקבלו את הפקודה שלהם לצאת מהבסיסים, כולם יצאו. כי אין לנו בעיה. זה לחיות או לחדול.
אוקיי.
אני רוצה להודות לך. חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן.
תודה לכם.
היה לי כל כך הרבה מה לשאול, אבל...
היה לי הרבה מה לענות.
עשית את זה, בכבוד.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.